בשם השם נעשה ונצליח, בעזרת השם נתחיל מסכת גיטין. לפני שנתחיל נאמר הקדמה קצרה לתחילת המסכת. מסכת גיטין בש"ס היא מובאת אחרי מסכת סוטה, אבל הרמב״ם חולק. הרמב״ם אומר שמסכת גיטין היא צריכה להיות ואחרי זה מסכת סוטה. זאת אומרת, הסדר של סדר, לפי הרמב״ם, הסדר של סדר נשים זה יבמות, כתובות, נדרים, נזיר ואחרי נזיר גיטין, ואחרי גיטין סוטה. ולמה? כי הרמב״ם מבין שאחרי שהשלמנו לדבר על כל ענייני וחיובי הנישואים במסכת כתובות, ואחרי מסכת כתובות נגררנו לנדרים, מכיוון שדיני נדרים זה דינים שנוגעים לאישות, משום הפרת נדרים שזה מדיני אישות שהבעל מפר לאשתו, אז לכן אחרי כתובות הגיעה מסכת נדרים, ואחרי זה נגררנו לנזירות. אז אחרי שגמרנו את כל ענייני וחיובי הנישואים, אז עכשיו התחלנו מענייני הגירושין, שזה בעצם מסכת גיטין, ואחרי זה הבאנו גם כן את מסכת סוטה, שמסכת סוטה זה גם כן מענייני גירושין, כיוון שסוטה שזינתה צריכים לקוף את האיש ואת האישה לגירושין. אבל התוספות יום טוב תמה על הרמב״ם, איך ייתכן לומר שקודם כל סדר נשים צריך להיות מסכת גיטין ואחרי זה מסכת סוטה? הרי במסכת סוטה עצמה מובא שהסדר צריך להיות קודם סוטה, שסוטה צריכה להיות אחרי נזיר. ולמה? כי התורה הסמיכה את סוטה ונזיר בפסוקים אחד לשני. ולמה התורה הסמיכה אותם בפסוקים אחד לשני? כדי להשמיע לך שכל מי שרואה סוטה בקלקולה יזיר את עצמו מן היין. לכן התוספות יום טוב חולק, וככה גם כן מסודר לנו היום את הסדר נשים, שקודם כל יבמות, כתובות, נדרים ונזיר, נזיר וסוטה, ואחרי סוטה אז מגיע מסכת גיטין. וככה כמו שאמרנו גם כן הסדר שלנו בשעה, זאת אומרת, ולמה ככה הסדר? כי אחרי שסיימנו במסכת סוטה, אז שם סיימנו את כל ענייני נישואין ואת כל מה שנקרא מחמתם, אז עברנו לדין לדיני גירושין, שאחרי זה אפשר רק להתחיל בדיני גירושין. ועוד סיבה, כיוון שהסוטה הרי כשהיא תזנה, מה הדין שלה בגירושין? אז לכן הצמחנו אחרי סוטה הבאנו את מסכת גיטין. ולמה מסכת גיטין אם ככה נשנית לפני מסכת קידושין? הרי אמרנו שאחרי שסיימנו את ענייני הנישואין אז התחלנו גיטין, אז אם ככה קידושין צריכה להיות לפני כן, אז למה קידושין היא בסוף? אז כתב הרמב״ם, כי זה מלשון הפסוק, שכתוב הפסוק ויצא מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. זאת אומרת, הפסוק מקדים את הגירושין לקידושין, ויצא מביתו ואז והלכה והייתה לאיש אחר. אבל באמת בדברי הראשונים מבואר שמסכת גיטין היא מובאת רק אחרי מסכת קידושין. עכשיו, המילה גט, גט, אדם שמגרש אישה, אז השטר שקוראים לזה, קוראים לזה גט. ומה הסיבה שלגט אישה זה נקרא גט? סתם גט זה נקרא גט אישה. מה הסיבה שלגט אישה קראו לזה גט? למה לא קראו לזה שטר כמו כל שטר רגיל? אז הספר התשביעי מבאר בדעת התוספות, מכיוון שגט זה בגימטריה 12, כמו המספר שורות שיש בגט, בשלטי גיבורים הוא הביא בשם ירושלמי, מכיוון שיש אבן אחת בקרחי הים שקוראים לה גטה, זה השם שלה, והיא מגרשת את כל החברות שלה, אז לכן גם בעל שמגרש את אשתו, אז קוראים לשטר הזה בלשון גט, שהוא בעצם לשון גירושין. ובספר דברי אליהו מובא בשם הגר"א, שלמה גט ככה נקראת, אדם שמגרש את אשתו אז השטר נקרא גט, מכיוון שהרי בלשון הקודש בכל התורה לא מצאנו אף פעם אף מקום שהאותיות ג' ות' סמוכות אחת לשנייה. אז כיוון שלא מצאנו כזה דבר, נמצא עם ככה שהאותיות האלו מלמדות על פירוד, אז לכן גט, שזה בעצם שטר גירושין ופירוד, לכן הוא נקרא בלשון גט. היי, שואלים המפרשים ככה, הרי גם אותיות ג' וסמך לא מצאנו בכל התורה שהן סמוכות אחת לשנייה, אז אולי תקרא לשטר הגירושין של האישה, תקרא לזה גס. למה גט? אומרים המפרשים, בכל זאת עדיף לקרוא לזה גט, כי בגט יש גם כן ראשי תיבות, גט טוב. זאת אומרת, כי לפעמים יש מצווה לגרש את האישה, לפעמים הגט זה טוב כי יש מצווה, אז לכן היות וראשי תיבות גט אפשר לומר גט טוב, אז לכן קראנו לשטר שמגרשים את האישה בלשון גט. עכשיו, למה אם ככה קוראים לזה בלשון רבים גיטין? אז למה אתה קורא למסכת הזאת גיטין בלשון רבים? תכתוב גט בלשון יחיד. אלא מסבירים המפרשים, כיוון שיש כל מיני סוגי גיטי נשים, יש נשים דוגמה שמצווה לגרש אותם, ויש נשים שלא ראוי לגרש אותם ובכל זאת הבעל יכול לגרש אותם, ויש אפשרות שהבעל מגרש עצמו, ויש אפשרות שהבעל מגרש על ידי שליח, ויש גט פשוט ויש גט מקושר. גט מקושר זה בדרך כלל עושים את זה לכהנים כדי שיקח זמן עד שיכתבו את הגט. למה? כי כהן הרי שמגרש את אשתו הוא לא יכול אחרי זה להחזיר אותם, אז לכן מושכים את הזמן ועושים גט מקושר שקושרים אותו עם תפירות, כדי שאולי תוך כדי זה הוא יתרצה ולא יגרש את אשתו. ואומרים המפרשים, עוד רמזו בזה שאם אדם נשא אישה שהתגרשה, אז סופו בסוף שגם הוא יגרש אותה. אז לכן גיטין זה כתוב בלשון רבים, שאם כבר התחתנת עם אישה מגורשת שקיבלה גט, בסוף שגם אתה תגרש אותה. ועוד כתב שהלשון גט משמעו זה כיתות, וכשהאישה התגרשה שתי פעמים אז היא בעצם כרותה מבעלה שהוא לא יכול להחזיר אותה, שאם אחרי שהתגרשה הלכה וניסה לאדם אחר, אז הוא כבר לא יכול להחזיר להחזיר אותה, אז הבעל הראשון לא יכול להחזיר אותה. ובדרך רמז גם כן כתבו המפרשים, למה, למה, למה כתוב גיטין בלשון רבים, שזה בעצם בא לרמז על שני חורבנות, על חורבן בית ראשון ועל חורבן בית שני, בהבונותינו רבים. ובסיום מסכת גיטין, הגמרא שמה אומרת שאמר רבי אלעזר, שכל מי שמגרש את אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. ומסביר רבנו יהודה בדרך רמז, שהתורה בעצם נקרא גם כן אישה. כמו שדרשו חכמים על הפסוק, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, אל תקרי מורשה, אלא מורסה. אז אם ככה נמצא שאדם שנושא את אישה, אז לכאורה יש לו כרגע שתי נשים, יש לו את האישה הראשונה שזה התורה, לימוד תורה שהוא למד לפני כן, ואחרי זה יש לו את האישה הגשמית. אז על זה רמזו חכמים שכל מי שמגרש את אשתו הראשונה, זאת אומרת שהוא לא עוסק בתורה, אז אפילו מזבח שהוא מחפר ומרצה על האדם לפני הקדוש ברוך הוא, מוריד עליו דמעות, שזה בעצם רומזים לכוחות הדינים. ובספר ילקוט גרשונים, הוא מפרש את זה בדרך הדרוש. הוא אומר שאמרו חכמים במסכת מנחות שכל מי שעוסק בתורה הוא לא צריך לא קורבן עולה ולא מנחה, לא חטאת ולא אשם. למה? כמו שתלמוד תורה מחפר על כל העוונות, ולכן מי שעוסק בתורה לא צריך את כל הקורבנות. יוצאים ככה שמי שעוסק בתורה מפסיד את המזבח, כי לימוד תורה מחפר והוא לא צריך את כפרת המזבח. אז על זה אמרו שאף על פי כן, בכל זאת מי שמגרש את אשתו הראשונה, זאת אומרת שמפסיק ללמוד תורה, אז בכל זאת המזבח מוריד עליו דמעות, למרות שהמזבח כבר, למרות שהמזבח נוכח עכשיו יוצא נזכר שהוא יצטרך אותו אדם את המזבח לחפר עליו, בכל זאת המזבח מוריד עליו דמעות, כמה שלימוד עסק התורה זה עדיף על הכל. אז נתחיל, המשנה שלנו עכשיו במסכת גיטין, המשנה הראשונה היא מדברת לגבי שליח. אם הבעל רוצה לגרש את אשתו על ידי שהוא מוליך תגט בשליח, אז איך, על ידי שהוא מוליך תגט על ידי שליח, אז איך התקנה שהבעל אחרי זה לא יוכל לגרר ויגרום לפסול תגט? אז אומרת המשנה, המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב, בפני נכתב. זאת אומרת, כל מי שמביא גט ממדינת הים, כל חוץ לארץ זה נקרא מדינת הים, חוץ מבבל, אז השליח הולכה שמביא את הגט ממדינת הים, אז כשהוא מביא את הגט לאישה הוא צריך לומר בפני שניים או שלוש עדים, בפני נכתב, בפני נכתב. עכשיו דווקא השליח הולכה צריך לומר, למה? ולא השליח קבלה. מסביר הרן למה? כיוון שהשליח הולכה יכול להיות שעדיין הבעל בדעתו הוא לא גמר 100% לגרש את אשתו, ויכול להתחרט, ואז אחרי זה יכול לבוא ולהגיד לא, התחרטתי פתאום, אני לא רוצה. כי כל עוד שהשליח לא הגיע לידי השליח קבלה של האישה או לידי האישה, הבעל יכול להתחרט. אז לכן השליח הולכה בעצם צריך לומר בפני נכתב, בפני נכתב, שאז הבעל לא יוכל לערער על הגט. אומרת המשנה, רבן גמליאל אומר, אף המביא מן הרקם ומן החגר. רבן גמליאל אומר, גם מי שמביא מרקם וחגר, רש"י מסביר שרקם וחגר זה תרגום של בן קדש ובן ברץ, זאת אומרת שניהם זה ערים בחוץ לארץ והם סמוכות לגבול ארץ ישראל. אז גם מי שמביא גט ממקום כזה הוא גם צריך לומר בפני נכתב, בפני נכתב. אבל תוספות חולק הזה, תוספות אומר, לא מסתבר להגיד שרקם וחגר זה חוץ לארץ, קדש וברץ זה תרגום של קדש וברץ, זה חוץ לארץ, כמו שהרי אבותינו אברהם ויצחק הם גרו שם. לכן תוספות מסביר ומסתם הרי הם גרו בארץ ישראל, לכן תוספות חולק ואומר שזה מקומות שכן בארץ ישראל. והכוונה היא שאפילו כשאדם מביא ממקומות קרובים כמו קדש וברץ, גם כן צריך לומר בפני נכתב, בפני נכתב, שהוא מביא את זה מחוץ לארץ. אבילי, זה אומר אפילו מכפר לודים ללוד, זאת אומרת אפילו אם אתה מביא מכפר לודים שזה חוץ לארץ ללוד שזה סמוך לארץ ישראל, ולוד עצמה זה ארץ ישראל, גם צריך לומר בפני נכתב, בפני נכתב. מה תסביר במה בדיוק כל אחד חולק, מה כל אחד מוסיף? החכמים אומרים שאינו צריך שאומר בפני נכתב ובפני נכתב, אלא המביא ממדינת הים והמוליך, והמביא ממדינה למדינה במדינת הים צריך שאומר בפני נכתב, בפני נכתב. זאת אומרת חכמים אומרים, רק מי שמביא ממדינת הים גט או מי שמוליך מארץ ישראל למדינת הים גט הוא צריך לומר, גם מי שמביא ממדינה למדינה במדינת הים עצמה, אז גם כן צריך שומע פני נכתב. זה גם הגמרא תסביר מה חכמים מוסיפים פה, מה הם חולקים בעצם על תנא קמא הראשון. אומרת המשנה, רבן שמעון גמליאל אומר, אפילו מהגמוניה להגמוניה, רבן שמעון גמליאל אומר, אפילו אם בעיר אחת יש שני מקומות שיש שני הגמוניות, זאת אומרת יש שני שליטים ומקפידים שבני ההגמוניה הזאת לא תיכנס להגמוניה הזאת, זאת אומרת שבני השכונה הזאת לא תיכנס לשכונה השנייה, אז גם כן מי שמביא מהגמוניה להגמוניה צריך לומר בפני נכתב, בפני נכתב. רבי יהודה אומר, מרקם למזרח ורקם כמזרח, מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום, מעכו לצפון ועכו כצפון, רבי מאיר אומר, עכו כארץ ישראל לגיטין. עכשיו רבי יהודה אומר שמי שמביא מרקם, רקם עצמה זה נחשב חוץ לארץ, זה כבר לא ארץ ישראל, ולכל כיוון מזרח, זאת אומרת רקם זה נמצא בצד המזרחי של ארץ ישראל, אז מי רקם ולכיוון מזרח ורקם עצמה גם כן זה חוץ לארץ, אז צריך לומר בפני נכתב, בפני נכתב. אותו דבר גם כן דרום, הצד הדרומי של ארץ ישראל, אשקלון, מאשקלון, אשקלון עצמה זה חוץ לארץ, ומי אשקלון לכיוון דרום, וכן עכו, עכו זה הצד הצפוני וזה כבר חוץ לארץ, אז מי עכו לצד צפון זה חוץ לארץ, וכל מי שם מצפון, אני צריך לומר בפני נכתב, בפני נכתב. ומערב, מערב זה הים, שהרי הים זה הגבול של ארץ ישראל מצד מערב, שכמו שכתוב בפסוק, וגבול ים, היה לכם הים הגדול. עכשיו, רבי מאיר חולק ואומר שעכו זה נחשב כמו ארץ ישראל לגיטין, ולכן מי שמביא גט מעכו לא צריך לומר בפני נכתב, בפני נכתב. עכשיו, תוספות שואלים כאן על רש"י, איך רש"י אומר שאשקלון עצמה היא מחוץ לארץ? הרי אנחנו ראינו בספר יהושע שאשקלון עצמה זה מארץ ישראל, אלא מתרץ רבנו תם שאשקלון היא רק בכיבוש ראשון של עולי מצרים, אז כבשו את אשקלון, אבל עולי בבל בכיבוש השני הם לא כבשו את אשקלון, ולכן הרי בזמן שהמשנה נכתבה זה היה בזמן עולי בבל, אז לכן זה בזמן המשנה אשקלון זה היה חוץ לארץ, לכן המשנה אמרה שאשקלון זה נחשב חוץ לארץ. ריטירץ שגבולות הארץ לגבי בפני נכתב בפני נכתב זה לא תלוי במקומות שכיבשו וקידשו אותם, אלא זה תלוי אם זה חלק מעיקר יישוב ארץ ישראל או לא. ואשקלון, כיוון שאשקלון זה רחוק מעיקר היישוב, לכן זה נידון כמו חוץ לארץ, אפילו שיש בזה קדושת ארץ ישראל. ועוד אומרים התוספות שעכו היא חציה הייתה מארץ ישראל בכיבוש עולי בבל, וחציה לא כבשו עולי בבל. ולפי רבנו תם, שדין אמירת בפני נכתב בפני נכתב זה תלוי אם כיבשו את זה עולי בבל או לא, אז לכן מה שהמשנה אומרת שעכו לצפון וזה נחשב חוץ לארץ, זה צריך לומר בפני נכתב בפני נכתב, הכוונה על חלק מעכו שלא כבשו עולי בבל. אבל לפי רים, רי אומר שאתה יכול להגיד לפי רי שאומר שזה לא תלוי אם קידשו וכיבשו, אלא זה תלוי אם זה עיקר היישוב שם או לא, אז אתה יכול להגיד שגם על החלק שבארץ ישראל, כיוון ששם זה היה רחוק מעיקר היישוב של ארץ ישראל, וזה רחוק מהישיבות ומבתי הדין, לכן גם שמביא משם, גם צריך לומר בפני נכתב, בפני נכתב. ממשיכה המשנה ואומרת, המביא גט בארץ ישראל אינו צריך שאומר בפני נכתב, בפני נכתב. אם יש עליו עורין נתקיים בחותמה, מי שמביא גט בארץ ישראל עצמה לא צריך לומר בפני נכתב, בפני נכתב. ואם יש עליו עורין שהבעל מערער ואומר שזה מזויף, אז יתקיים בחותמה. זאת אומרת, אם העדים שחתומים בו הם יעידו שזה חתימת ידיהם, או עדים אחרים יבואו ויעידו ויגידו שהם מכירים את העדים האלו והם קשרים, אז הדין שהגט יהיה כשר, וכל עוד שהבעל לא מערער גם כן הגט בסתם הכשר. מבארת הגמרא מה איתה, מה הסיבה שמי שמביא גט ממדינת הים צריך לומר בפני נכתב, בפני נכתב. רבא אמר לפי שאין בקיאים נשמע, כיוון שעוד בחוץ לארץ אין בני תורה, אז הם לא בקיאים, הם לא יודעים שצריכים לכתוב את הגט לשמה, כי הרי כתוב בפסוק וכתב לה ספר כריתות, לומדים מזה וכתב לה לשמה, שצריך לכתוב את הגט לשם האישה, ואם הוא לא כתב את זה לשם האישה הזאת שהם גרשים אותה, אז הגט פסול. אז לכן היות ובארץ ישראל יודעים את ההלכות, יש מספיק בני תורה, אבל בחוץ לארץ אין בני תורה והם לא יודעים את ההלכות, אז יש חשש שכתבו את הגט שלא נשמע, ואם ככה זה גט פסול, לכן השליח שמביא את הגט צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתב. ואז אנחנו שואלים אותו האם זה נכתב לשמע, והוא אומר כן, והגמרא תסביר למה צריך לשאול אותו, למה שהשליח לא יגיד מיד שזה נכתב לשמע. אז זה הגמרא בהמשך תסביר. עכשיו רבא אומר סיבה אחרת, למה רבא אמר לפי שאין עדים מצויים לקיימו, רבא אומר למה מי שמביא גט ממדינת הים צריך לומר בפני נכתב, בפני נכתב, כיוון שהיות ואין שיירות מצויות לקיים, שהרי אם הבעל יערער לא יהיה לנו כאן מי שיקיים את השטר, אז לכן צריך שהשליח לומר בפני נכתב, בפני נכתב, ואז גם הבעל מערער הוא לא יוכל לערער על זה, לא יאמינו לו. מבארת הגמרא מהי ביניו, מה נפקא מינה בין רבא לרבא, היכא ביניו דעתיו אבי תרי. אז הגמרא אומרת שלוש נפקא מינות. נפקא מינה ראשונה, דעתיו אבי תרי, מה הדין משתי עדים שני שליחים באו והביאו את הגט של האישה? אז לפי רבא שאומר בגלל שלא בקיאים נשמע, עדיין צריך שהם יגידו בפני נכתב בפני נכתב, כי עוד והם באים מחוץ לארץ שם לא בקיאים נשמע. ולפי רבא שאומר שאין עדים מצויים לקיימו, הרי כאן כן יהיה, כי אם הבעל יערער אז יש כאן שתי עדים עכשיו שיקיימו את זה, אז לכן לפי רבא העדים האלה שהשניים שמביאים את הגט לא צריכים לומר בפני נכתב בפני נכתב. הנה מיהוד נפקא מינה ממדינה למדינה בארץ ישראל, אם הם מביאים את הגט ממדינה למדינה בארץ ישראל, כמו דוגמה יהודה וגליל, שהגמרא מבינה שכרבה ואמינה שיהודה וגליל אין שערות מצויות שמה, אין שערות מצויות בין אחד לשני, אז לכן לפי רבא שנדים מצויים לקיימו, אז לכן לפי זה יצטרכו לומר פני נכתב פני נכתב, כיוון שהיות ואין שערות מצויות אז מלא אם הבעל יערער לא יהיה מי שיקיים את זה. אבל לפי רבא שהסיבה בגלל שהם מקיים נשמע, הרי פה מדובר בארץ ישראל, יהודה וגליל שניהם זה ארץ ישראל ושניהם יש שם מספיק בני תורה, אז לכן ודאי שאין חשש שלא עשו את זה לשמע, ודאי שעשו את זה לשמע, לכן לפי רבא לא יצטרכו לומר במקרה כזה כשמביאים מדינה למדינה בארץ ישראל, לא יצטרכו לומר השליח בפני נכתב בפני נכתב. הנה מאוד נפקא מינה באותה מדינה במדינת הים, אם מביאים גט באותה מדינה במדינת הים, אז לפי רבא שהסיבה שאומרים בפני נכתב זה כי לא בקיאים נשמע, עדיין זה חוץ לארץ וחוץ לארץ לא בקיאים נשמע, אז גם במקרה כזה יצטרכו לומר בפני נכתב בפני נכתב. אבל לפי רבא שזה בגלל שאין שיירות מצויות לקיים, אין עדים מצויים לקיימו, אז שם באותה מדינה במדינת הים יש שיירות מצויות, אז יהיה עדים שמצויים לקיימו, אז לכן כשמביאים באותה מדינה במדינת הים לפי רבא לא יצטרכו לומר בפני נכתב ובפני לפניי נחתם. שואלת הגמרא, ולרב הדי אמר לפי שאין בקיאים לשמה, ליבה את רמי דידה והכל עדויות שבתורה, לפי רבא שאומר שהסיבה שהשליח צריך לומר לפניי נחתם, לפניי נחתם, כיוון שלא בקיאים בהלכות, אז אם כך שואלת הגמרא, אז יכול שיצטרכו שתי עדים. למה? כמו כל עדויות שבתורה, למה מספיק שהשליח לבד בא ואומר בפניי נכתב ובפניי נכתב? לכאורה שואלת הגמרא שיצטרכו שתי עדים כמו כל עדויות שבתורה, שהרי אין עדות פחות משתיים. מתרץ את הגמרא עד אחד למען ביסורין, כיוון שפה זה איסורין, והרי למדנו שעד אחד למען ביסורין, כמו דוגמה על הפרשת תרומה ועל השחיטה ועל ניקור הגיד והחלב, אז לכן גם פה שזה איסורין, אז לכן עד אחד נאמן להגיד שבפניי נכתב ובפניי נכתב, שהגד נכתב לשמע. שואלת הגמרא, עדיין אי מורדם מנן עד אחד למען ביסורין, כגון חתיכה, ספק של חלב, ספק של שומן, דלא התחז הכיסור, אבל אחד התחז הכיסור הדשת איש, אבל דבר שברבה ואין דבר שברבה פחות משניים. שואלת הגמרא, איפה אנחנו רואים שעד אחד למען ביסור, דווקא במקרה שלא התחז הכיסור, כגון אם יש לנו חתיכת בשר שיש לנו ספק אם זה חלב, ספק אם זה שומן, אז עד אחד נאמן מאיסורין. אבל כאן שואלת הגמרא, הרי כאן כבר התחז הכיסור, פה הרי האישה הזאת היא אשת איש, אז אם ככה כאן כרגע שאתה רוצה להתיר אותה זה דבר שברבה, והרי אין ראוי להתיר דבר שברבה פחות משניים. ומאיפה לומדים את זה? מממון. לומדים גזירה שווה דבר דבר ממון. פה כתוב באשת איש כתוב כי מצא ברבה דבר, ובממון כתוב על פי שני עדים יקום דבר. אז אם ככה לומדים דבר דבר ממון, שגם באשת איש צריך שניים, כל דבר שברבה אין דבר שברבה פחות משניים. אז שואלת הגמרא, אם ככה למה פה אתה רוצה לומר שעד אחד יהיה נאמן מסורין, הרי פה זה דבר שברבה ואין דבר שברבה, ופה זה התחז הכיסור גם ואין דבר שברבה פחות משניים? מתרצת הגמרא, רוב בקיאין אין. מתרצת הגמרא, כיוון שפה רוב בקיאין יודעים את ההלכה שצריך לכתוב את הגט לשמה, אז לכן החכמים סומכים על עד אחד שעד אחד נאמן, ואפילו לרבי מאיר דחי יש למיעוט, אז סתם סיפר דיין למיגמר גמירה. ואומר את הגמרא, ואפילו לפי רבי מאיר, שרבי מאיר חושש למיעוט, שרבי מאיר אומר דוגמה שקטן וקטנה לא מאבמים, למה? קטן שמה ימצא שריץ וקטנה שמה תימצא היילונית. אז אפילו לרבי מאיר חושש למיעוט, אבל פה מי כותב את הגט? לא כל בן אדם, אלא רק סופרים מיוחדים הם כותבים את הגט, וסתם ספר דיין למיגמר גמירה הם יודעים את ההלכה. אז מלא כאן אין כאן אפילו מיעוט, כי כל הסופרים יודעים את ההלכה, צריך לכתוב את הגט לשמה. ורק אומרת הגמרא, ורבנן הוא דעצוך, והיה 50 מיגונה, כאילו ברבנן, וכאן רק רבנן הם הצריכו שלומר בפניי נכתב ופניי, רק רבנן הצריכו בכל זאת הד אחד, הצריכו, הם חששו. למה? כי הם חששו שאולי הגט הזה לא נכתב לשמה, כי אולי היה גט מונח בצד, והשם שהיה כתוב בגט זה בדיוק כמו עכשיו, השמות שהיו כתוב בגט זה בדיוק כמו עכשיו שהאנשים האלה שבאים להתגרש, זאת אומרת היה שם מירו כשם מירה ושמו כשמה, ואותו האדם הראשון הרי נמלך ולא גירש את אשתו בסוף, ועכשיו לוקחים את הגט הזה ונותנים את זה לאישה השנייה. אז לכן בגלל החשש הזה רבנן הצליחו שהשליח יאמר שהוא ראה שכתבו את זה לשמע, בפניי נכתב, בפניי נכתב. אז לכן פה משום עיגון הרבנן הכינו להאמין לשליח ושעד אחד יהיה נאמן. שואלת הגמרא, כולה אומה וכי זה כולה חומה, עודים מה צריך לטרל, לא עתי בעלו מראה ופסילה, חד עתי בעלו מראה ופסילה. שואלת הגמרא, וכי זה כולה הרי זה חומה, כי אם אתה מצריך שתיים אז הבעל לא יבוא ויערר בכלל, כי יודע שיש פה שתי עדים. אבל אם אתה אומר שעד אחד נאמן, הוא נאמן להגיד בפני נכתב בפני נכתב, אז עכשיו הבעל יבוא וערר ויפסול את זה, אז למה אתה אומר שזה כולה? אדרבה זה חומה. מתרץ את הגמרא, כיוון דה אמר בפני כמה נותנו לרב יוחנן ורבי חנינא, אחד אמר בפני שתיים ואחד אמר בפני שלוש, מכר מידע גדייק ולא עתי לרוע נפשי. מתרץ את הגמרא, היות הרי ראינו מחלוקת בפני כמה השליח נותן את, כשהוא נותן את הגט לאישה, בפני כמה הוא נותן את זה ואומר פנה נכתב פנה נכתב, יש בזה מחלוקת בין רבי יוחנן לרבי חנינא, אחד אומר שהוא נותן את זה בפני שתי עדים, אחד אומר בפני שלוש. אז לכן אם ככה השליח מכר כשהוא קיבל את הגט מיד הבעל, הוא מדייק שבאמת הבעל רוצה לגרש את האישה ברצון, כדי שהוא לא יתפס אחרי זה שקרן, ומלא הוא לא יבוא ויערר על נפשו שהוא לא רוצה שיצא עליו אחרי זה שקר. אז לכן בגלל זה לא חושבים שהבעל יבוא ויערר, וגם אם הבעל יבוא ויערר כבר לא נאמין לו, כי בוודאי השליח דייק בנפשו לראות שהבעל באמת רוצה לגרש את האישה מרצון. עד כאן הדף היומי. נעבור להלכה. אנחנו נמצאים במשנה ברורה חלק ד' סימן שין צדיק ד' סעיף ג'. אומר השולחן ערוך, נתנו במגדל, זאת אומרת פה מדובר לגבי העירוב, אם שמו את העירוב במגדל, נתנו במגדל ונעל בפניו ועבד המפתח קודם שחשכה, אם אי אפשר להוציא העירוב אלא אם כן עשה מלאכה גמורה בין השמשות, הרי זה כמי שעבד ואינו עירוב, שהרי אי אפשר לאוכלו. אומר השולחן ערוך, אז אם שמו את העירוב במגדל של בניין, או אפילו אם שמו את זה בתיבה גדולה שמחזקת 40 סאה, שאז אם ישברו אותה יש בזה בעיה של סתירת עול דאורייתא, אז עכשיו אם שמו את העירוב במגדל והוא נעל את את המגדל הזה, נעל את זה ונאבד לו המפתח, ודווקא שזה נאבד לו בצורה כזאת שהוא הניח את זה והוא לא יודע איפה זה, אבל אם הוא בכלל לא זוכר איפה הוא הניח את זה, אז זה כן עכשיו עירוב, כי בסוף הוא יזכר איפה הוא הניח את זה. אלא פה מדובר שהוא יודע איפה הוא הניח את זה, רק הוא לא מוצא את זה. אז לכן במקרה כזה שהוא נאבד לו המפתח, אז אם נאבד לו המפתח קודם שחשכה, זאת אומרת לפני בין השמשות, זאת אומרת שבתחילת בין השמשות זה כבר היה אבוד, אז מלא אין כאן עירוב. אם הוא לא יכול להוציא, אם הוא לא יכול להוציא את העירוב, אלא אם כן הוא יעשה מלאכה דאורייתא, אז אני חושב כמו שנאבד לו העירוב ואין כאן עירוב, כיוון שהרי הוא לא יכול לאכול את זה, כי הוא צריך לעשות פה מלאכה דאורייתא. אבל מה הדין אומר המשנה ברורה, אם נמצא מפתח בשבת במקום שיכול להביא את זה בלי מלאכה דאורייתא, כגון שלא היה, הוא לא היה צריך דוגמה להביא את זה דרך רשות הרבים במקום שהוא צריך לעשות מלאכה דאורייתא, אז זה כן עכשיו העירוב, אף על פי שזה לא היה בידו המפתחות בין השמשות, אבל כיוון שהוא מצא את זה אחר כך, אז אנחנו מחשבים את זה כאילו זה היה, כאילו זה היה בידו, כיוון שזה היה מצוי שהוא ימצא את זה. סימן שין צדיקי, הסימן מדבר לגבי דיני ברכת עירוב, ובו סעיף אחד, אומר השולחן ערוך, מצווה לחזור אחר שיתופי מבואות, ומברך עליו על מצוות עירוב, ואומר, בזה השיתוף יהיה מותר לכל בני המבוי להוציא ולהכניס מחצאות למבוי בשבת, ובסוגריים מחצאות למבוי מהם לבתים בשבת. מתי מברך עליו? מתי הוא מברך את ברכת עירוב? בשעה שמקבץ אותו מבני המבוי, או בשעה שמזכה להם, ומוסיף הרמה, ואם גברו אותו לשם עירוב ושכחו, ולא ברכו עליו, אב עירוב, כי אין הברכה מעכבת. אז אומר השולחן ערוך שיש מצווה לעשות שיתופי מבואות, למה? כי פן ישכחו ולעשות את זה, ואז יש חשש שהם יעשו טלטול, שלא יעברו על איסור טלטול. עכשיו, ומברך על מצוות עירוב, כשהוא בא לברך על מצוות עירוב, אז מה הוא מברך? בזה השיתוף יהיה מותר לכל בני המבוי להוציא ולהכניס מחצאות למבוי ומהם לבתים בשבת. עכשיו, למה הוא מברך על מצוות עירוב? כיוון שלמה בשיתופי מבואות גם שייך לברך? כיוון שגם על שיתוף הרי שייך גם כן שם עירוב, שהם מעורבים ושותפים עכשיו כל החצרות שבמבוי ביחד. ואז הוא אומר בלשון של הברכה שהם מותר להוציא ולהכניס מחצרות למבוי ומהם לבתים בשבת. זאת אומרת, הכוונה שמן המבואות וחצרות לבתים, ואפילו שכאן הרי מדובר בשיתופי מבואות לחודה, אז מה הוא מזכיר גם חצרות שמותר להכניס מהחצרות לבתים? מכל מקום ראינו להל בסימן שין פי זי שסומכים על שיתוף במקום עירוב, ועל זה הרמה דיבר פה. ואומר המשנה ברורה שאין להל בסוף סימן שין סמכווה במשנה ברורה, ששם המשנה ברורה מביא את כל הנוסח. שם אומר המשנה ברורה שהנוסח הוא כזה, בהדין עירוב הישר עלנה להפוקה ולהיולה מן הבתים לחצר ומחצר לבתים ומבית לבית ומחצר לחצר ומגג לגג ומבתים וחצרות למבוי וממבוי לכל הבתים והחצרות שבעיר הזו, לנו לכל הדרים בעיר הזאת ולכל מי שיתבוסף בה. ואם הוא מערב לכל שבתות השנה, אז הוא מסיים את הברכה ואומר לכל שבתות השנה ולכל ימים טובים. כן, כך אומר המשנה ברורה שם, שזה הלשון של העירוב שהם תקנו לומר. עכשיו אומר השולחן האוכל, מתי מברכים על העירוב? אז אומר השולחן האוכל, בשעה שהוא מקבץ אותו מבני המבוי או בשעה שהוא מזכה להם. ומה הדין אם גבו אותו לשם עירוב ושכחו ולא ברכו עליו ולא ברכו על זה? זה גם כן עירוב, כיוון שהברכה לא מעכבת. הוא הדין גם כן, אם אפילו לא אמרו את הנוסח הזה שהביא פה השולחן האוכל, גם כן זה לא מעכב והעירוב מועיל. עכשיו אומר המשנה ברורה על זה גם כן בסימן שין סמך וב, שלמה הוא מברך על העירוב בשעה שהוא מקבץ את זה? מכיוון שכל המצוות מברכים עליהם עובר לעשייתן. וכתב הבית יוסף והבחם כתבו שמה שכתוב בסימן שין צדיקי אצלנו עכשיו שצריך לברך על זה בשעה שהוא מתחיל לקבץ ולא כשנגמר הקיבוץ, כיוון שאז אם הוא יברך כשנגמר הקיבוץ אז כבר נגמר המצווה. אבל האחרונים הסכימו שלכתחילה גם כן בכל זאת אפשר לברך גם שכבר נגמר הקיבוץ, אבל כיוון שהרי הטעם שאחרי גם שנגמר הקיבוץ הוא עכשיו צריך לזכות את זה לכל בני העיר, אז לכן זה גם כן מועיל וזה נקרא עדיין עובר לעשייתן, כי זה עדיין קודם הזיכוי. אבל מכל מקום בדיעבד, אפילו אם כבר גם זיקה, גם כן יכול לבאר, כיוון שיקר קניית העירוב זה חל בכניסת שבת, בערב שבת, ואז בכל מקרה זה נחשב עובר, לכן מלא זה נחשב גם עדיין עובר לעשייתן. ובפרט אם לא הונח העירוב עדיין במקומו, בוודאי שגם כן שייך לברך עליו, כיוון שלא נגמר עדיין המצווה. וגם מוסיף המשנה ברורה שם בסימן שין סמך וב, שהוא מזכה להם את, הוא מברך על העירוב בשעה שהוא מזכה להם, זאת אומרת שהוא מערב משלו ונותן לאחרים, והוא אומר לו שאחר שיברך יגביה את זה כדי שיזכה בשביל אנשי העיר. והביאור הלכה שם אומר שמי שמברך גם אחר הזיכוי, גם מי שמברך את הברכת עירוב גם אחר הזיכוי, גם כן יש לו על מי לסמוך. עד כאן.